קצת התגלגל ביחד פה בכמה דברים שהבאתי כאן, ואני רוצה להגיע משהו שהוא רק לעקיפין קשור לחנוכה, אבל הוא יוצא לדרך מאיזשהו פסקה של הרב קוק, שאולי חלקכם מכירים אותה, בעין היה, והפסקה עצמה היא מאוד יפה, היא מאוד מעוררת, וממנה אני רוצה להתגלגל לדברים שרשמתי לפני כמה שנים באיזה מאמר על, שנקרא חלוקה כפרויקט עיצוב, והתפרסם בקונטרס, ואחר כך לראות משהו מהדברים של הרב שגר על, בתורייתו יגיע על לימוד גמרא, ואת הקישור בין הדברים נעשה תוך כדי תנועה. אני אציג את העניין, ו... טוב, מה שלומכם? אפשר להתחיל? נצא לדרך? יאללה. אמר רב הונא, הרגיל בנר, הביא עלי בנים תלמידי חכמים. כן, מאמר מאוד מפתיע של רב הונא, שמי שרגיל בנר יהיו לו בנים תלמידי חכמים. תראו, זה עובד עסק, מין מתכון כזה. תהיה רגיל בנר, אתה מופיע לך שבניך יהיו תלמידי חכמים. ככה פשוט כזה. וכוון מאמר שהוא מאוד מזמין ומפתיע, מה זה? מה זה קרה? מה הקשר בכלל בין רגילות בנר לבין... זה כמובן עוזבים את פתח לכל מיני יצירות ודמיונות, והרב קוק הוא אחד היוצרים שערכים על מאמרים כאלה. ואולי מישהו כאן רוצה כבר סתם לומר להיות יוצר בעצמו? מה זה? כאילו זה כתב חידה כזה, מה זה רגיל בנר? רגיל בנים תלמידי חכמים. באיזה סוג של הקשר אפשר לראות משפט כזה? גיא, אבל באמצע הדרך. כן, נו, מישהו שיפתח משהו. באיזה אבון?
אם אדם, הילדים שלו מתים כשהם קטנים, אז זה בגלל ההבנות שלהם.
ומה זה כאן? כן, זה כבר, כן, אבל בכל זאת אני רוצה דין לחשבון יותר מדויק. מה הקשר בין, ברור שאדם חי חיים טובים, חיים נכונים, חיים ראויים, זה ייתן לו אולי בעזרת השם, אבל לא פשוט כל כך. ייתן חיות לו ולבנה ומשפחתו וכו' וכו', למרות שגם זה אין הבטחות. אבל יש כאן משהו ספציפי על גבי רגילות בנר, זה לא משהו כללי על שאדם חי נכון או חי טוב או עובד השם באמת או משהו כזה. יש כאן...
הנר כאן הוא לא נר חנוכה.
כאן זה נר שבת.
נר שבת.
אבל רגיל בנר זה אמירה יותר כללית, כבר יש פה משהו של רגילות בנר, שאדם רגיל לראות נרות, או להעתיק נרות, או לראות נרות, זה לא כתוב כאן מה זה רגילות למה, אבל הוא נמצא בסביבה שיש בה נרות. נו, אין פה הרב קוק הבא בקבוצה הזאת? איזו כתיבה מקורית, עצמאית, שיתן לזה השראה, איזה דמיון, משהו? אתה צריך להתפרר.
אולי יש משהו שהוא דווקא לא כזה הולך רחוק. יש בעולם שלא היה חשמל. הרגיל בנר זה שאלה כמה מהחיים אתה בכלל חי. אם לא היה נר, מה שלא היה נר, אז הלילה היה...
מה שציון מציע זה ממש מפתיע, כלומר שבאיזשהו מקום הרגיל בנר, אחד שלא הולך לישון בלילה, אלא באמת תורה. אבל באיזשהו מקום הוא...
אפילו, אני חושב שאפילו אם לא היינו לוקחים את זה רק לזה שהוא יהיה מתמיד ולומד תורה בתקופה כמו עכשיו, אז בחמש הוא כבר... בחמש החיים נגמרים, בחמש בערב החיים נגמרים. זה חיים ריקים, זה כאילו זה מרוקן את החיים.
מאוד יפה, אתה יודע כזה פרשות שמפתיע אותי, כי באמת היא הולכת למקום נורא פשוט, לא נראה לי כזה. אדם שרגיל בנר, כמו שאדם רואים ככה כל הסיפורים על הכפרים החשוכים, פתאום רואים איזה מהחלון הזה נר. מישהו שם מוכר על הספר, עושה את העבודה שלו, הוא לא קנו על החשוך, הוא אמר, אה, זה יפה. ואז באמת, הייתי אומר, זה מאוד מעורר אותי מה שאתה אומר, כי... כי באמת בית כזה שבו יש איזה כאילו בישיבות נהגו לומר, ויש בזה משהו, שמחמים את האור בית המדרש בשלוש בבוקר, אז עושה משהו. אתה לא נמצא שם אולי, אבל בית המדרש פעיל, רק האחרון מחמם את האור. וזה משפיע, זה באיזשהו מקום יצר תשוקה על התורה, וזה מביא אותו לבית של אלה שאתה תשוקה, וזה כבר... גם הרב קוק הולך לכיוון, אבל במבט אחר, הוא הולך למקום אחר, אבל מה שברור שיש כאן סוג של אדם סיום של רומנטיקה, שאדם שהוא רגיל בנר, אם הוא יגחנה בתורה שלך, אז רואים מישהו שיש לו נר דולק, הנר מסמל איזשהו געגועים, איזושהי תשוקה, הוא לא סתם לומד תורה, הוא לומד תורה בלילה כשאין חשמל, וזה כבר סוג של סיטואציה שבה אדם מוסר משהו שהוא... שהוא חורג מהשגרה, השגרה הרגילה שיש אור, או יום, אתה יכול לפעול, מגיע לילה, אתה מפסיק לפעול. יש רגיל בנר, ויש מקום, כתבים איזה עולם שהוא צריך להעלות פה את האור. הלימוד התורה קשור פה לתנועה שבו אתה, כשאדם יושב מאוחר בלילה על משהו, ממש חשוב לו, ואז העלאת האנרגיה מתפקד כאיזשהו אביזר של תשוקה, של געגועים, של כיסופים, מאוד יפה.
אני חושב על הבית דווקא, כאילו, כי אני... האמירה היא קופצת מהאב לבן קצת. הרגיל בנר, הבנים שלו היו תלמידי חכמים. קצת כאילו, אני לא יודע אם קשר את זה פה במישור הריאלי באמת, שברגע שיש אור, אז התרחשו אותי מחוץ לבית, וכשנהיה חושך, אז אנשים כאילו נכנסו לבתים, והלילה היה זמן של איזה, שהוא מסוכן להסתובב בחוץ, וברגע שיש לך אור בבית, אז ההתרחשות שקורית בבית היא יותר משמעותית, והאבא יכול יותר לתת משהו לילדים שלו, ופחות...
יפה, גם זאת עוד מאוד יפה.
גם במישור יותר, לא יודע, כאילו... השאלה מה נר באמת מסמל פה, אם הוא מסמל כאילו איזו תאורה, או שהוא מסמל איזה משהו שיותר... לא יודע, השראה או משהו כזה, זה מקום כזה של חינוך... לא יודע, אני לא יודע בדיוק לאן...
כן, אני שומע אותך היטב. כמה שצביקה שם אומר כאן עוד גם כן, אני מאוד מעורר, מאוד יפה. יש כאן קודם כל, יש את הרגיל בנר שזה אהבה ואת הבנים שהיה הבנים. ויש איזה שיח ביניהם ובעצם מה שהנר בעצם מעלה כאן שבחוץ יש הייתי אומר הבית הוא המגן הוא יוצא את המשפחות המוגנת ותלמידי חכמים יכולים לשכון למקום שבו יש זו משפחתית. אין לי מות, כנראה מה שצביקה רוצה לטעון ולהזדהה עם זה. יש קשר עמוק בין התורה לבין המשפחתיות שכאן מסתמנת בעלת נר, כי החוץ חושך, זה מסמנת לאופן בחוץ. ובתוך הבית יש איזה אור, אני עוד הולך בבית. חתול, שבת, כתוב... יש שם בתפילה שאומרים אחרי שלום עליכם ואלי השבת שדלקתי לרוצה וביצעתי מיטתי כלומר לקחתי לראות שם באמת מסמאת את הקשורה להצעת המיטה זה מין משפחתיות כזאת ואז הנר מתפקד כאן כדי שהבן יהיה צלית אחר שהבן קודם כל יהיה בן במובן המלא של בן, לא רק במובן הביולוגי שהוא בן בן, הוא חלק מהמרחב המשפחתי חלק מהמרחב המשפחתי, ואז באמת זה בן טוב, יפה. טוב, עכשיו אני אקרא. עכשיו הרב קוק, הדמיונות שבין הצעירים המוחשים לדברים הרוחנים הנעלים, הרואי שלא יתענה גדול למראה של דברים שטעו. כי השם אשר עשה לנו את הנפש הזאת, תיקל אותה עם כל כוחותיה. גם כוח המלמד והמצייר, חוקותיהם חוקות ואיתנים על פי חוכמת אלוקים וטובו, וכיוון שיש יחס ישר וכוח המדמה והמצייר אל אור הנר המאיר את המחשך החושי לאור התורה המאיר בחשקי הנפש אותו היחס הוא דבר שיש בו כדי לפעול בזה על זה על פי השימוש ביחס זה בדרך הטוב הישר באופן המתא את האדם לדרכי חיים לשמור דרך השם. נקרא הלאה, והנה, הרגילות בנר פועלת באדם את התחולה שירגיש כמה טוב הוא האור וכמה קשה היא הישבה בחושך. השבל לא ירגיש כל כך, וירשב את האורה כדבר שהיא יתרון, ולא לדבר שהכרח שבהשלמת האדם. מכל מקום הרגיל וריבוי הנר יחשוב בהם אף כשלא ירגיש אותה בתמונה החושיה. אלא שכך את תכונה נפשית באדם לאהוב את האורה אחרי שהורגל בה. לא תהיה לאדם להערה כי אורה של תורה, מי שהורגל בה ונהנה מזיבה, מרגיש כמה התחשית וכמה החושך והחסרון וחסרון הידיעה וקשה. כפי נדעת תרגל כך שידע לאהבה והכרה שהאורה התורית היא תכונה עצבית לאדם, כי הבת האור החושי לעיניים הגשמיות. אבל לבנית המדי רחמים זה תלוי רק בערך הכרתו את אור התורה לעניין הכרחי, את מי שחסר אותה נדמה לי יושב בחושך. הרב כאן פותח משהו, פותח משהו מפתיע, ומשהו שבאמת מטלטל, כאילו לגמרי אחר מה שאתם תיארתם. לדעתי הרב החמיץ כאן משהו, מה שאתם אמרתם יותר מתיישב על ליבי, כי הפרשנות ישירה במאמר של בנו של ברונו, גם מה שצבירה וגם מה שצביקה, היום פשוט הדיבור על הצבעים שבינינו, באמת זה פתח לי כאן, שיראות את הנר והקשר, יראות את המשפחתיות, יראות את הבן שהוא נמצא לתוך ההקשר הזה, שבחור מפחיד, שמואר, ומה שאתה אמרת שלילה ועשה, שמשהו שהוא כבר חורג מהצד הפונקציונלי של הנבל, הוא מסמן את המשהו של התשוקה וכו'. אמרנו לכם בכל מיני אחר שהוא נורא מעניין בצד עצמו. ועכשיו השאלה שאני אשאל אתכם, מה הוא אומר כאן? מה הוא אומר? נוזים ביחד. לא אומר לך, פותח כאן משהו. מה קטע מיליהו? עשי בסדר, סליחה? למרות לך נראה קצת ככה... קצת עייף. אבל זה בסדר. זה לא חיסרון. זה לא חיסרון.
קצת.
כן, מה אתם אומרים? כבר מצפקת את האור הנר ואור התורה. מה הוא מדבר כאן? זה רק משהו ברמת המטאפורות שאנשים חווים. למשל, הוא התפס מאוד לזה ש... אתה מדבר שיש נר דולק, אתה אומר שיש פה אור, כשאתה מבין איזה סברה היטב, מה שנפל לך זה איזה הערה, אתה אומר הערה, פואר לי משהו. אז הוא טוען שאם אתה משתמש באותה מילה, אתה אומר לי על האור שהוא פואר לי משהו כי דקת האור, אתה אומר פואר לי משהו בקשר, של איזו הערה חוכמתית או אחרת, אז אי אפשר לומר שזה סתם דברים שטוב, זה לא במקרה שאנחנו משתמשים במילים מקבילות או דומות לאפיין דברים לגמרי שונים. ואם יש קשר כזה בין הדברים, אז הוא אומר כאן את האמירה כזאת מאוד, כי השם אשר עשה לנו את הנפש הזאת תיקן אותה כל כוחותיה. זאת אמירה, זאת קביעה כמעט, לא יודע, נקרא את זה מדעית, אבל קביעה מאוד מרשימה, שאם אנחנו אומרים, הוא הראה לי סברה, ואני אומר, בוער לי האור, אז יש כנראה קשר עמוק, כי הנפש לא סתם ממציאה או מבטאת, מביאה את עצמה במילים זהות לענייני לגמרי שונים. יש כנראה קשר בין הדברים. אני אקרא את זה עוד פעם. בסדר? הדמיונות שבין הצירים המוחשים לדברים הרוחניים הנעלים, הצירים המוחשים בענייננו כזה הנב אותו הפיזיים. הדברים המוכלים הנהלים זה הלימוד, האור של התורה. ראוי שלא הייתה נגדה לומר שדברים שטעו, זה לא סתם מקריות, כי השם אשר עשה לנו את הנפש הזאת תיקר את זה כל כך אותה. גם כוח המדמי והמצייר, חכותי חכותי פתנים, על פי חכות הלוקים וטובו. חברה שיש יחד וכוח המדמי והמצייר בין אור הנר המאיר את המחשך החושי. לאור התורה מאיר לרחשקי הנפש, ואומרנו, זה הרב ה... אומן, אמירה כזאת של אומן, זה מאיר בחשקי הנפש וזה מאיר בחשקי החושך הפיזי. הוא ממש ראה כאן איזו הקבלה, מה שהאור של התורה מאיר משהו, אתה מבין משהו, אז משהו בחושך הפנימי מואר לך, וגם כשאתה מדליק נר ויש חושך, אתה משהו בחושך הפיזי מואר לך. אותו היחס הוא דבר שיש בו כדי לפעול בזה על זה, על פי השימוש ביחס זה בדרך הטוב הישר, באופן המתא את האדם לברכי החיים ולשמור דרך השם. עכשיו, כאן הוא כבר בעצם כבר גמר לפרש את אבונה. מה הפירוש של אבונה לפי זה? לא סיימנו, אבל כבר בשלב הזה אפשר לראות מה הוא אומר כאן בעצם כפרשנות רבי.
הרגילות בנר, הרגילות לאור, לאור, לבקשת אור.
בקשת אור, כלומר, עוד קצת?
נראה לי לא לבקשה, נראה לי זה פרדוקס כזה שמציא, שכשאתה נמצא כל הזמן באור, אתה לא מרגיש שהוא טוב, אתה לא מרגיש שאתה, כאילו אתה לא כל רגע אומר, וואי, הייתי לפני שנייה בחושך, איזה מטורף זה שיש אור.
יפה.
כן, אתה רגיל בזה כבר.
אבל כשיש חושך אז אתה סובל מאוד.
לא, אומר שזה כאילו, אבל אתה לא מרגיש כאילו איזה תאווה לאור, אבל אתה נהנה ממנו.
כן, אבל אם לא היית רגיל בנר, לא היה לך אפילו את הסלידה מהחושך.
זה מה שהוא רוצה בדיוק להתראות, הוא רוצה שזה משפיע על הדדית. מי שהבאת רגיל מאוד בלימוד, ולימוד שהוא לא סתם לימוד מכני, לימוד שהוא מורד תשוקה, שהוא מתרגש עם משהו, שזה עושה לו משהו. לימוד שבאמת נוגע בו. מי שרגיל לימוד הזה, הוא גם מתרגש מנר. מי שמתרגש מנר, הוא מתרגש מאור. זה משפיע, זה על זה. כמו שהוא טוען, אם אתה ניצא לסיבה, וזה דבר נורא מרתק, אני צריך לבדוק אם זה אכן נכון, זה באמת, אם אנחנו מזהים עצם הקביעה הזאת, שמי ותבינו, היכולת של אדם, יש איזה ביטוי של אחד הפילוסופים, שנקרא הישות של הישות. זאת אומרת, הנר זה ישות, שזה אור של נר. יש את הישות של הישות, שזה בעצם הדבר שאתה לא רואה אותו סתם אופן בנעלי, סתמי, אלא פתאום אתה תופס שיש כאן נר, פתאום משהו כאן מואר. אנחנו נורא אדישים לזה, כי אנחנו חיים בחיים מאוד סתמיים. כשאתה רואה איזה נר מרצד, ואוקיי, כל שבת רואים נרות שבת, ולא עושה גם, אני יודע מה, לא... אלא כן, אתה משורר, אומן, בעל נפש, אתה סתם עושה איזה ריכוז, כמו ש... קרא לי בך מתארת שהאדם רבז היו שמישורות מסתכלים על נרות חלוקה. אדם מסתכלים. מה עושים? מה יוצא שאתה מסתכל בריכוז כזה על... דיברנו על זה. זה עושה משהו נורא... אני אומר לכם, זה תעלול קטן, בסדר? תעלול קטן של להשתעשע ביחד. אם אתה תחיל שאתה רוצה היום להסתכל על מישהו בלי שהוא ישים לב, ואתה משקיע היום איזה שעתיים, אתה מסתכל על מישהו. זה לא דווקא באופן פיזי, אתה מולך, אתה כולך שקוע במישהו, אני שומע שמולך, תיבר עם השעתיים, אבל בלי להפסיק, פשוט מדיטציה כזאת, אתה לא זה, אתה מסתכל למישהו. אתם תופתעו, כולנו נפתע מה זה יכול לעשות. זה כמעט לא יאמן. ואתה מתרכז, כי כל אדם יש לו איזה ישות של הישות שלו, שזה איזה נקודה שהרבה מעבר למה שנראה סתם כמו סרט שעובר מול עיניים, ואתה בכלל לא שם לב. ההנחכה של מישהו, שאתה באמת מתבונן בו, בעין, לא עין חודר, לא עין פולשנית, אלא עין רכה, עין טובה. אבל עין שאתה לא מפסיק את הריכוז הפנימי, טוב שאתה מתכתב איתו באיזשהו מבט או באיזו מחשבה מאוד מתמשכת. אתה יכול לתרגול אותו משהו בזוגיות, שאתה מייחר באשתו, שאתה לא יפסיק, פשוט יהיה, יש כל הבתים מול העיניים. אולי היא לא תדע מזה, אולי תעשה זה כלילה, ולא משנה, אולי ילדים, שיש ילדים, שתחשו, להציב אותם לאיזושהי תרגולת של שעה ביום, ולהערב בהם, אבל בלי הפסקה. ממש לראות, או פיזית, או אפילו בדמיון, איך שהוא ידמיין אותם. זה ברור לי, אני אומר, אתם תעשו איזה רבע שעה, תבין, תראו לאן זה הולך. פתאום משהו מהישות של הישות, פתאום יהיה נוכח כאן. משהו כבר לא סתם, לא מבט בנאלי, משועמם, שזה כמו איזה... פלקת אימת כזה מול העיניים, אלא משהו יקום לתחייה כאן. זה סוג של החייאה.
קורה לי לפעמים באופן טבעי.
מה?
לא, אני אומר, לפעמים קורה לי באופן טבעי, שפתאום בן אדם אחד שחשבתי עליו או זה, בדרך כלל כשהוא מולי, אז פתאום הוא נראה לי מוזר. זה קורה לי על אח שלי לפעמים. אח שלי כנראה לי משנתיים, כאילו אנחנו ככה מזה, ו... ועכשיו זה פחות קורה לי, אבל פעם, אני זוכר שפעם זה היה קורה לי, שכאילו פתאום הייתי יוצא מעצמי כזה, מסתכל עליו. זאת אומרת, מה נראה לי
זר
בבום?
טוב, אתה מציג אותך...
בגלל שהתמקדתי בו, דווקא בגלל שהתמקדתי בו, כאילו.
אבל הזרות הזאת היא סוף סוף מראה אותו, איך אתה באמת חש אותו. כשאתה לא עושה את התרגיל הזה, אתה פשוט לא חש אותו, לא זר ולא לא זר. הוא פשוט לא קיים. נראה שהוא זר, הוא כבר קיים, הוא קיים כזר, אבל הוא קיים, הוא כבר הנחכת אותו. הוא יכול להביא גם דברים, מה שאתה מתאר כרגע, משהו שהוא לא נעים. זה עשוי למשהו מאוד מאוד מעורר, מאוד מאוד במצוקה. זה, מהי התוצאה של ההתבוננות, זה כבר תלוי במי אתה מתבונן, מה היחס הבסיסי שלך אליו, מה קורה לך בכלל, ואיך קמת לבוקר בזה מצב רוח, אלף אחד נתונים. אבל ברור שיקרה כאן משהו. זה בעיניי העומק אמון לך עין טובה. עין טובה זה עין שבו אתה יכול להנחיח את האדם ש... את האדם או את ה... זה לא משנה, את האדם. למשל, אני בשביל אתה יחליט את הדף הזה, אבל אין מכה דברים של הרב, אפילו בדברים לימודיים. דברים לא במצד של זמן, אלא להתרווח, לגעת בזה בלי הגבלת זמן, בעריך אלפים. ברור שההשפעה של זה תהיה הרבה יותר ממשית. ואז יבוא הפוך ויטען שיש כאן זיקה בין ה... ואולי זה קצת טוב לחנוכה, אבל תסתכל כבר, כמו הרבס, תסתכל על הנר, פתאום לראות את הנרות, פתאום רואים את הפלא ואת הנס ואת ההודעה ואת החנוכה, זה ברור שזה יקרה, כמו שהנר מקפל בתוכו סיפור, סיפור מאוד עמוק, מאוד 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 ותיק. אז אם מתבוננים ובאמת נוצרת איזשהו העלאת אור, היא איזה אירוע שהרב מזהה אותו, יש לי תחושה שהוא כתב את זה אחרי שהוא עשה את התרגיל הזה, שהוא יושב עם נרות שבת שלו, ושהוא נתן לעצמו, שחרר, נתן לעצמו קצת זמן, קצת נשך, ואז הוא תמור מילה, וואו, זה גם אותו דבר, מי שבא תרגיל, מי שיש לו חוויות כאלה בתשתית שלו, אז ברור שגם התורה שלו היא תורה שהיא בא באותו מקום עצמו, הוא לא סתם רץ מפה לשם, הוא פשוט איזשהו מקום מתרווח, נותן לדברים לחלחל, זה כל כך מלוגד, זה חושף מאוד 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 חריף את כמה שההוויה המודרנית או הוויית המרוצה, המרוץ, כל כך הרבה בניגוד גמור לרוחניות. אי אפשר להשתוקק לרוחניות במרוץ. מרוץ הוא בהגדרה האנטיגון של השראה, של תשוקה, של כיסופים. אי אפשר. ודרך אגב, אני חושב, אחת הבעיות של המשפחתיות היום שיש כבר, בתקלות המשפחתיות, זה בין השאר, כי אין מספיק פנאי להיות רגיל אחד בשני. למה אין פנאי? כי אתה קם בבוקר, אתה בעד טרף צריך לרוץ, צוות של הילדים, כולם תסיד לעבודה, חוזרים בשש מהר והמתים עייפות, ואז יש עוד כל מיני דברים שנספח היום, צורתי למיטה. וברור שאורחות חיים שלא מאפשר, אני לא אומר, צריך לא בעד לצור איזו רומנטיזציה, שכל יום נעשה מדיטציה, אני אסתכל אחד על השני, כי זה משעמם מדי. אבל מצד שני, אני חש פה שיש כאן באמת חשיפה של... יש כאן איזו הזמנה, הזמנה לשנות משהו בחיים שלנו. וחלוק כל איזה הזדמנות להתחיל את זה, כי זה להיות רגיל בנר, גם לראות חלוקה, תמיד אתה צריך לזוז, צריך לנסוע, צריך פעול.
מה לרוחניות היא בדרך כלל דווקא מתוך אורח חיים כזה? כאילו שמוצאים את הפלאפון שנייה ומסתכלים וכל זמן יש... אנשים שפונים לרוחניות הם פשוט שקועים בדרך כלל מאוד בתוך זה. לכן הם פונים לרוחניות, זה כמו שאומרים, יתרון האור מן החושך דווקא. לדעת חשוך האלה... לדעת נאור האלה...
אני לא יכול להשים עוד פעם.
סתם, אני מנסה להציג את זה הפוך, רק קצת בכיוון של... כאילו אור זה רק דבר שעומד על פני חושך, רוח זה רק דבר שעומד על פני אור חיים חומרני. כאילו תנועות רוחניות, תנועות של התמוננות ודברים כאלו, זה תנועות שקורות בחברה מתועסת, זה לא כאילו חברה מאוד מאוד...
האמת טיפה באותו הקשר, אמיר, רציתי באמת לומר שהקלות שבה הרב קוק מציג פה את הרעיון הזה, שוב, הוא בעצם מדבר על מהי אנלוגיה בכלל, מה הקשר בין מושגים, שיתוף מילולי שמעיד על איזושהי משמעות. אותי זה טיפה מרגיז שהוא עושה את זה בכזו קלות, כן? זאת אומרת, מה, ברור, זה עובד. השם אשר עשה לנו את הנפש הזאת, תיקן אותה עם כל כוחותיה, מה, אני בככה יכול לומר לך שאור הנר ואור התורה, זו מהות העניין. מה, פשוט.
עשה רק יותר אבונה. אבונה עשה את הקישור הקליל הזה.
לעבר, אבונה פשוט נותן לך לעבוד.
אוקיי.
בתוך הדברים גם של הרב קוק, כאילו, ההרגל בדרך כלל באמת פועל הפוך מאיך שהוא מתאר אותי. אין פעם, כאילו, אתה מסתכל על משהו הרבה זמן ולא לא קורה עם זה כלום, זה רק התבוננות כאילו לא רוחנית, לא משוחדת. זה בדרך כלל, כמו שאמרת בעצמך, זה הפך להיות משעמם, נוצרת איזושהי עזרה. זה מנקר, זה בדיוק ה...
אני מאוד מתחבר לדברים בהישגות אחת, גם שלך וגם של גיא, אני חושב ש... אני כן חוזר ואומר שיש מצב שבו המרוץ והחושך הוא כבר לא מאפשר אור. לא מאפשר אפילו הקשבה לאור או שימת לב לאור. כי בחיים זה לא כל כך רומנטי, זה לא רומנטי לשני הכיוונים. זה לא רומנטי שבדיום יהיה כל יום סתו ואור יהיה לו אור. זה גם לא רומנטי באותה מידה שבדיום יהיה כל יום במרוץ ובחושך ויצפה שמהצד איכשהו יהיה לו גם נאור המגור חשוכה,
נאור
חשוכה מגור חשוכה.
זה עניין של ציפיות, זה עניין של שאיפה. זה לא אמור להתממש, כמו ששום דבר לא מתממש במרוץ הזה, כמו שאתה מתאר אותו. זה ממש חלק מהסיפור, כמו שאני רואה את זה. והוא באיזשהו מובן פשוט הפוך על הפוך, הוא גם נכנס לזה, כאילו, בסדר, אז יהיו את האנשים האלו שבשבילם ההערה התורית היא תכונה עצמית של הנפש. וזה לא רלוונטי לאף אחד אחר, כאילו. סבבה. זה לא יותר מזה, כאילו.
אני חושב שבשביל לגלות אור, גם זה... לי זה... מרגיש לי מאוד יפה דווקא האמירה של הלא מפורטת של רבונה, שדווקא בשביל להאמין שיכול להיות שתמון פה משהו עם משמעות, אני לא יודע, נוראה, נפלאה, דווקא חייב להימצא בך גם הספק שאולי זה לא מסמל כלום, כאילו, כך אני מרגיש, זאת אומרת, דווקא כשאתה מנסה, ניסינו פה ביחד לחפש את הקשר בין הנר לבנים תלמידי חכמים, זה עובד, זה לא עובד, דווקא הספק הזה שחייב להימצא שם הוא זה שנותן לאמירת הכוח שלה.
יש פה מערכת משמעות כאילו ברקע. השבת כל הזמן מקשרים את זה לתלמידי חכמים, באזור הזה גם של כמה גדסות שלו.
יש פה איזה נקודה קצת במרכז אחר, אבל שכאילו בחיים שלנו המשל והנמשל תמיד מגיעים לאיזושהי שחיקה. אתה אומר למישהו חי בחממה, יכול להיות שלא היית בחממה כבר 20 שנה, מבחינתך מונח חממה יותר מתאים למישהו שחי בחממה מאשר חממה אמיתית. או בועה, או כל הסוגי המשלים, כאילו, הם חסרי עומק אצלנו בכם. כאילו, הרב קוק בא לומר פה דבר שלדעתי הוא ממש כאילו חשיבה הפוכה. כאילו, אתה אומר, זה שאתה לא, נגיד, אתה לא מבין את הערך של התורה, זה לא כי זה יכול להיות מסיבה שאתה לא מאמין שהיא באמת אור. הוא לא נעל זה פה. פשוט אומר, בהנחה שאתה מבין, כאילו, שכלית שזה אור, זה יכול להיות מצב שהחיים שלך שחוקים, כאילו, איבדת את העומק של המגע עם המציאות עצמה, והוא אומר לך, כאילו, אם תדע מה זה אור אמיתי, באמת, כאילו, תפנים את זה, תראה מה זה נר, תשים לב לנר עצמו, היה מסנן הבישר, אז פתאום אתה רואה שאת הצבעים בנר, ואת העילה שלו, ואת ההבדל עם החושך, ואתה רואה הרבה מאוד פרטים שכאילו אתה לא שם לב אליהם בחיים הפשוטים שלך. ואז כאילו, אם תנפח את המשל, אז תוכל באמת, כאילו, להתייחס גם לחיים עצמם ברצינות.
פשוט חזרת להבנה הפשוטה של הרב קוק.
מה?
אז חזרת לאיזשהו מקום מזדהות עם מה שאומר כאן הרב קוק.
כן, לא, אני אומר, לקחתי את זה...
בשלב שאמר רבי שי.
זה קצת כיוון אחר מה
שאמרו ליטאי.
ביחס למה שאמרו פה, אז נגיד מה שאמרתי עם המבט הזר שפתאום נתפס, אז זה קרה לי פעם אח שלי הקטן, ופתאום שמתי לב שזה קרה בגלל שכאילו התרגלתי אליו באופן טבעי. לא היה שום רגע שאמרתי לעצמי, חוץ מהרגע שהוא נולד אולי, אבל כאילו שאמרתי לעצמי, הנה, זה נקודה שאתה יכול להיפגש איתו עכשיו. וכאילו הוא קורא באופן מאוד הרגלי כזה, שהוא לא... אין שום נקודת עצירה. ודווקא נקודת עצירה הזאת, שפתאום הסתכלתי עליו מבחוץ, כי הוא משחק, אז פתאום זה הכריח אותי כאילו להיכנס לשלב חדש. אני מסכים שלא כל היום צריך לשבת ולעצור, אבל אצלי אם אני לא עוצר באופן... מלאכותי, הצירות הן התנגשות בקיר, כאילו. שפתאום אני מתנגש ואומר, בוא נע, מה אני אעשה? כאילו, איפה אני חי? אז זה לא, כאילו.
טוב, הראתי את עיניי. הנה, עשיתי לאור. ואני חושב שכאן תקנו לי לומר, אני אנסה להציע, שיש פה, נתחיל עם אבישי, שאומר שדווקא המרוץ החושך יכול, דווקא מהמקום הזה, פתאום יש משהו שיכול להתעורר, ולא מין איזו התמקדות מאוד בגדת חרחון. אבל השניתאי אומר שדווקא, לא לומר דברים, לתת לדברים איכשהו, בלי להציג, רק לרמוז משהו, להזמין משהו ולהסתפק בזה, ואז שם יכול להתרחש משהו. ושומרים את זה, מנסחים את זה על השולחן, זה יכול לפגום בדבר עצמו. אני, אוקיי, אני אלך עם זה קצת. אלך עם זה קצת. זה לא ממש עוד. טוב, עכשיו על הרקע הזה, אני רוצה לקרוא משהו למטה, עולם אחר לגמרי. בדברים של הרב שגם בתורתו יגיע, בעקבות שיטת תל ולימוד תורה. אז בואו נקרא כאן קצת...
שיטת
תל, תל זה מרם בלוך מצד אחד, רשום משקו מצד שני. זרם המתנגד לבריסק, משהו כזה כמו שירה, וכאילו אומרים משהו על שדה אחר, אבל הוא מאוד מתכתב עם הדיבור הקודם. תפיסת היסוד של המעריל, מעריל בלוך, יסודה במוצא בתפיסת הקבלית. שורש כל המציאות הקשית הוא בעולם הרוחני, וממנף יש את השאלה לעולם הקשמי. כך ישנה לעניין הרוחני בברומים יש לה שוות שונות, ולא כאלה בין עולמות קורלציה המדוטט יפה מצוות השפה. העובדה למשל של עלייה רוחנית ועלייה גשמית, שמו אותו פועל, וכמה נראה את כאן מרכזית על החלק הקורלציה, גם מפורמותה של המראה כנגד הלמדנות הבריסקאית. וכאן גוזרת תפיסת התורה. הטעמים הנגלים והנסתרים במצוות אינם טעמים נבדלים, אלא באמת טעם אחד הוא, הטעם הנסתר הוא שורש הטעם הנגלה בנשמתו. ההסבר האנושי, הפסיכולוגי לתורה, לגיטימי, מכיוון שהוא לא סותר את הטעם הנסתר, כפי שהתעלה מהסיר חיים. הוא שלב אחד, בדרך אפשר, את הדבר הטעמים הנסתרים. העמקה ההולכת וגדלה בטעם זה, היא מטרת הלימוד. ואז יש כאן ציטוט. וזוהי כל התעודה של עומדי התורה לחדור יותר לנשמתה. כל אחד לפי כחוב וכל מקצוע שעוסק בהבין הרבים בהלכה, שרק אז אפשר להתעלות או להבין את אמיתתה, וזה נמצא את לימוד התורה בעריבותה. ומי שלא ישתדל להתעלות את התורה, אי אפשר למצוא את העדן והעולם הקדוש שיש בה. סוף ציטוט. ופה אני יכול לראות את, את החן של האמירה ואת ההתנגדות כלפי, כלפי אותה אמירה. מה שבאמת טוען שהמוטיבציה של לומד התורה היא להבין שגם כשאדם עוסק בדברים רציונליים, איזה הנמקות כאלה ואחות להלכה, הוא צריך לחוש את ההזמנה כאן אצל מראה בלוך, שהדברים האלה, האמירות הרציונליות והעיסוק ההלכתי במובן היבש שלו, ההתחיצוני שלו, הוא רק אביזר בדרך אל התפיסה היותר רוחנית שיש כאן מעבר לכל הדברים, כי יש זיקה עמוקה בין הטעמים הנגלים של המצוות לבין הטעמים הנסתרים שלהם. מהבחינות הללו, שוב, זה ברור כאן מוקד הוויכוח המר והקשה בין רב חיים מוולוז'יה, רב חיים מבריסק, לבין טלז, שלימוד התורה מבחינת הלימודות הישיבתית הקלאסית, הוא מנסק לחלוטין את העולמות. יש לימוד שצריך ללמוד מה כתוב כמובן של ההגדרות במובן הכי רציונלי ומפוקח ומודע לעצמו, ואין לא כלום עם פלישה של רוחניות או מיסטיקה לתוך התאים. צריך לדעת, פשוט להכיר את ההגדרות, להכיר מה כתוב וכו' וכו'. מה שטעים כאן מריב לוב, שזה לא ככה, אלא שיש פה, לרב שגר הולך על זה, כמו שנראה מיד, שאי אפשר להתעתק, כלומר, ויש מקום עיסוק בתורה. התורה היא חומר, התורה עצמה, גם הנגלה של התורה, זה חומר מיסטי, זה חומר מחושף, זה חומר פלאי, זה חומר קסום. ואתה מתעלם מזה, אתה לא מגיע עם נפש שנפתחת לממדים הללו של התורה, אתה תשאר באיזה רובד שהוא חיצוני, אתה לא תגיע אל לשמת התורה. זאת היא העמדה שהוא טוען שמראה בלוך מצד אחד, ושאפשר את דרכו בלימוד דברה, זה רב שם משקו. לעומת העמדה בסקריפה שאמרתי קודם, שאתה לא עושה בחומרים פלאיים, אתה עושה בחומרים מאוד מטריאליים. כשאתה לומד סוגיה בלכות תפילי, בלכות שבת, בלכות דיני שכנים או דיני פועלים, מה שזה יהיה, אתה עושה בשאלות משפטיות, עושה בשאלות משפטיות, אל לך לחרוג לכל מיני רבדים כאלה ואחרים שאמורים לפלוש כאן לתוך הדיון המשפטי, הרציונלי, החברתי, או הפסיכולוגי, מה שזה יהיה, מפני שזה עירוב תחומים שהוא אסור לתכלית מבחינת העמדה המתנגדת לזה. על הרקע הזה, תכף נמשיך הרב שגר ואומר, בואו נקרא עוד, נשים לב לדגש על יכולת, דווקא המכה הזו היא המקנה לנו את תחושת הקדושה שבתורה. לימוד הלכה הופך פה ללימוד הנסתר. אמירה שתבינו באוזניים של למדן בריסקאי, שלימוד ההלכה הופך ללימוד הנסתר, פשוט הוא מקבל כאן פריחה באור. עיקר מאותו מחשבתו המכובדת למציאותו האמיתית היא המכוונת, מכובדת לפי התורה, כי רק ענייני הרגשותו והמצוותיה מתאימים באמת למחשבתו הפנימית של אדם, ולרגשות היותר ימני שבתוך עומק נפשו. כי אדם יכול למצוא את אמיתת דעת תורה, שכליה וסברותיה רק בעצמו, הכישרון ששפתו כפי העני העיקרי שבו. כן, כאן הולך עוד צד, שכל מה שאדם לומד ומבין, זה הכל באיזשהו מקום מתאים למשיכה הפנימית שיש לאדם נמשך מתוך שורש נשמתו, למה שבאמת מתאים לנשמה שלו. וזה באמת שונה מלמד ללמד. כאן לוקח את האימנטיות של התורה, את הלימוד ללימוד קיומי. גם אגב, בפשוט משקופ, מספר שבשיעוריו ניסה להבין מה מרגיש מקדש האישה. כלומר, כשאדם לומד על קידושין, הוא שואל איך אדם מקדש אישה. הם מספרים בפשוט משקופ שהוא ניסה להבין מה מרגיש אדם שמקדש אישה. אף שם הערילו בשר לפסרה של תנת המוסר, הרי שאינו מקבל את הנתו של רבי סוהר מסלנד, שלפי הקיומיות היא הנגיעות היצר. התפיסה התזאית מזכירה וכו' וכו'. אולי נתלק פה קטע. למעשה עולה כשהוא מושג הברית. לימוד התורה הוא המפגש בין העני למוחלט. המתבטא בכך שספרתי והרגשתי הופכות לסברת התורה. לכן מודגש כאן שרק בין ישראל יכול להביא באמת את התורה. אז הוא מדבר כאן על לימוד שורש גויים. ותלגו לקטע הבא, תפיסתו עם המנתת של הרב קוק מבטאת אותו באמירה הפורסמת שירת שמיים אמיתית לא יכולה לסתור את התורה. באופן דומה אומר הרעם, מראה בלוך, אם אחרי התעלות את הסודה של התורה הוא רואה כי פרטי דיני המחשיב את המציאות הפשוטה והדת המשפטית אינה סובלת אותו, עוד תקילה דעת תורה איזו. וכן יש כאן איזה מין ניסיון, ואז בסוף בפסקה האחרונה מעלה הרב שגר את השאלות שנגזרות מכאן. במובן שתפיסה אימנטית זו מעלה שאלות מקומות בתחום המסגרת ההלכתית. מה המקום הלכה מוכרד עבור כולם, שעד שאני שלי עשוי להבין דברים באופן שונה? כיצד ניתן לפסוק הלכה לדורות וכך להפר כביכול את הדינמיות של הברית? הרי מסביר שהפסיקה מייצמת הן את התורה הן את העולם, יפך את הסברה ואת הרגשה האישית למוחלטות, אולי מכוח העיצוב החברתי שההלכה מסוגלת לו. הפסיקה מפקיעה תחום מסוים מיכולת העיצוב שלנו. כן, אלו הם הדברים. וכשקשרתי כאן אותם לגן הקודם, שגם בהקשר הזה, כשהוא יש גם בהמשך באזור הזה של הספר שעוד דברים שלא הבאתי כאן, פשוט רציתי לקצר את הציטוט, אבל הוא הזכיר שלמשל שהורים סכין חד, הורים סברה חדה, זה בעצם אותו דבר. זה הכל הולך על אותו דיון קודם, שיש כאן התאמה בין המטאפורות שמשתמשים בהם לדברים קונקרטיים מוחשיים, לבין אותה מטאפורה שמשתמשים בהם לעבודה רוחנית ופשטת. ואז על הרקע הזה הוא גם מדבר על יחד והנגלה והנסתר, שבעצם אין אפשרות להפריד בהנגלה והנסתר. כשאתה אומר למשל שיש, יודע מה, טעמים נסתרים ללכות שבת, אבל אתה לומד על בורר ועל תוכל ועל לש וכו' וכו', שזה דברים שהם יותר פרקטיים מעשיים איך ידעו שבא שבת. אז יבוא כאן המערי בלוך ויגיד שלאיסור תוכל בשבת יש גם טעם, כי כך היה במשכן וכו', על פי הכללים הקלאסיים של אבות מלאכה, והוא יגיד לך שיש גם בתחינה איזשהו, לא נערכתי לומר משהו ספציפי, אבל ברור שכל המלאכות הללו משקפות כאן, מהדהדות כאן איזשהו עולם גבוה, עולם נסתר, שיש לו גם טעמים שבספרי הנסתר מטפלים בהם על מלאכות שבת בביתים של הנסתר. וכמו שאני יודע, רמלת הנושא בלקוטי הלכות, הוא לוקח הלכות בשולחן ערוך, וזה הסדר השולחן ערוך, ולוקח שם טעמים רוחניים בירות רוח רבי נחמן. עכשיו, היומרה הזאת, איכשהו לכתוב ספר כזה, שדבר שכמובן נפסל קטגורית על ידי למדן קלאסי, בריסקאי, מבחינתו של המערי בלוך, יש כאן תנועה בכיוון הנכון. זה לא שבדיוק מה שרמלת הנושא, זה בדיוק המחשה שמשהו מדבר כאן, אבל יש כאן איזושהי תנועה שאי אפשר להפריד כאן את הנגלה והנסתר. והדבר השני, שכל זה קשור בעצם למתחתן כאן עם האני של האדם, כי האותנטיות אפשרית רק עם מה שמתיישב לי על הלב, אני באמת מבין אותו, זה מתיישב על ליבי, ורק אז באמת אני הגעתי להבנה עמוקה של התורה. כל זמן שאני אומר דברים שלא ממש מתיישבים לי על הלב, על על ההבנות, על התובנות המאוד קיומיות שלי, אני נשארתי בחוץ. זה מה שטוען כאן. ואני אומר, שגם ישאל, אם ככה, איך אפשר למצוא כלכה? הרי כל אחד עם הלב שלו, כל אחד עם האותנטיות שלו, איך אתה יכול לומר דבר? אז הוא אומר, באמת, הפסיקה לא מאפשרת את זה. הפסיקה היא סוג של סדר מעשי, שהוא באמת לא מאפשר לך את אותה אותנטיות, אבל לגבי לימוד, לא לגבי פסיקה. כאן הקריאה היא לימוד מאוד אישי, שמאוד נובע מאיזושהי התמסרות של אדם למה שנוגע בו, מה שלא נוגע בו. זאת דברת המחדל שתוך זמן, אם שככל שהוא יתעצם, הוא יתמקד ללמוד דברים שבאמת מחיים אותו, שמדברים בליבו. זה פחות או יותר תוכן לדברים שיש כאן בזהוב, וזה מאוד מרתק לראות איך שהרב קוק, בקשר של הרב חנוכה, ואיך שהשגה בעקבות מארי בלוך, מדבר כאן במונחים מאוד קרובים על, על התשטוש התחולים הזה בין בניגלה ונסתר, אם תראו, אם נרצה לקרוא לזה ככה משהו כזה. אבל דווקא הרעות שלכם כאן עוד יותר, אני חושב, מה אתם אומרים על זה? בואו נדבר על זה רגע. אני הרעות שלכם כל כך, כבר כל כך הם העירו במשהו שאני כבר לא. קורא את זה עם קצת הסתייגות, את, את כל התנועה הזאת. אבל בואו נדבר על זה קצת. מה אתה אומר לפסקה של הרב קוק? שיראת שמיים אמיתית לא יוכל לסתור את התורה. ומה שאומר מראה בלוך, אם אחרי תלות לסודה של התורה, הוא רואה כי הפרטי בני המכחישים את המציאות הפשוטה ודעת המשפטית אינה סובלת אותו, אותי כי לא דעת תורה איזו.
למה שיראת שמיים תסתור את התורה? ביחד דרך כלל, לא? למה שיראת שמיים תסתור את התורה? אם כבר המוסר או הרגש, לא יודע.
זה הוא התכוון.
זה
משקרה? כן, לדעתי.
אז למה
קבלת
שמיים?
אם בשם יראת שמיים אדם, יודע מה, עושה... מעשים של עשים בשם יראת שמיים, זה רק קבלת בשבת. בשם יראת שמיים שלו. והוא חושב שזה מצווה. מצוות מחאה. והנורמליות היא שלא זרקי רבלים. לא, לא זוכר אבנים. זהו.
נשמע לי יותר כאילו מישהו שרוצה להתבודד בזמן שיש תפילה במניין. כאילו, יותר בצד הדוסי של המובן, כאילו.
אני לא בטוח, כאן לא מתכוון לדברים שהוא התבודד איתם, אז... יש גם בהקדמה לראות הקודש, בחלק ג' הוא בישון דיבור כזה. שאם אדם מגיע מיראת שמיים לעשות דברים לא מוסריים, יהיה לו שיראת שמיים פסולה. הוא מאוד היה ער לנורמליות של החיים. אם אתה חושב שאתה בשם התורה, אתה תגיע למסקנות שצריכים לרצוח, כמו אצל המוסלמים, או צריכים לגנוב, או צריכים להיות אלים או משהו כזה, כי זה מנוגד ל... זה לא יכול להיות פשוט.
לא, כי זה נשמע להגיד בשתי דברים שונים. מה שהוא אומר בסוף, שהמציאות הפשוטה, הוועדת המשפטית, אינה סובלת אותו. כאילו משהו הרבה יותר, כמו שאתה אמרת, לבוא כמונים, כאילו משהו הרבה יותר טבעי, כאילו, לסתור את המוסר הטבעי. זה היה נכיר שהוא אומר, שהוא אומר שירת שמיים לא יכולה לסתור את המוסר, כאילו.
אחרי
לסתור את התורה נשמע לי כזה, סתם,
רק
כאילו,
נשמע לי... זה יותר את המקור, איזה שעשה למעלי זה פה לפניי. ואתה לי, שהיה לי סיפור אתמול בסיפור החתי, שקיבלתי מייל וקשו ממני... אישה שעברה את גיל הפוריות ורוצה... צריכה ללכת להראות ביצות אין פונדקאית לחוץ לארץ בביציות שלה היא רוצה ילד היא רווקה, שעברה את גיל הפוריות וביקשו לזה מי שישלח את זה לזה אדם שהוא קרוב אליי והוא מאמין עליי חברה שלהם וביקשו לתרום כי זה עולה הרבה כסף אז אני אשבר להפיץ את זה עכשיו נמצא שכל אחד יתן מייתן מהשקל, ועשו חשבון שאפשר להגיע למה שצריך. אז אני ככה, מיד נעליתי לחיוב, ופצתי את זה הלאה, ו... קיבלתי שני מיילים מחברים שלי. ככה שאלו אחד אמר לי, וואו, איזה אומץ שיש לי, באמת לא הבנתי מה הוא רוצה. והשני אמר, אם אתה שלם עם זה. אז הבנתי, זה היה מאוד טובה, פונדקאות זה לא דבר חלק, זה לא דבר פשוט, יש פה מיני ביתים ושאלות, לא דבר פשוט, זה כל מיני תפילות. אני מאוד ער להם, אבל הזעקה של האישה היא עוד יותר לא פשוטה. ומה שהניע אותי, להגיע לזה בהלכה זה לא בעיה, זה רק שאלה יותר של מסורת המשפחה ופריצה לכיוונים שהם המון פריצות כאלה שהן מאוד מאוד לא פשוטות לטעמי, כי ברמה עקרונית, אני שמרן, אני חושב שצריך לשמור על המשפחה באמנים המסורתיים שלה. אבל היום יש דברים לא פשוטים, מול זה עומדת זעקה של אישה שרוצה ילד. זו התשוקה של מה שהיא רוצה בחיים, רוצה ילד. והיא נמנה את זה בגלל ש... נורמה של פסיקה, שלא לאפשר פונדקאות מסיבות כאלה אחרות. אצלי הכריעה... לא יכול להיות שיראת השמיים תסתור את התורה. פשוט ככה. אם יראת השמיים תגרום שאישה תהיה במצוקה ולא יהיה לילד, אם זה היה ממש אסור, לעשות ממש מעשה שהוא מנוגד להלכה, אז כאן לא, הייתי אפשר להתאים מגזרים. אחד ילד עוזר שרוצה להתחתן עם בת ישראל, ברור שהוא עוזר, אני לא מוצאים שום פתח ושום פתרון, הוא עוזר, אי אפשר לשבור את ההלכה, זה אסור. אבל הם דברים שהם יותר פתוחים, לא חד משמעיים, יש יותר נורמות הלכתיות, מדיניות של הלכה ומדיניות של פגיעת המשפחה במסורת. אבל זה לא ממש עומד כאן באופן חזיתי מול ההלכה. כאן הזעקה הפשוטה היא גוברת בעיניי. אני צריך לתמוך בזה בתמיכה מסיבית כדי שהיא תוכל להביא ילד לעולם. ילד שהיא לא תהיה, היא לא תהיה בהיריון, אבל הוא יהיה ילד שלה בהקשרים האלה. סתם, מה שאני מביא אותה משהו ממש בימים האחרונים.
אין זעקות פשוטות.
מה?
אין זעקות פשוטות. אתה כאילו מוציא את עצמך, עוזב את הפוליטיקה העולמית. לא יודע, מה זה יראת שמיים כאילו... כן, יש סתירות כאילו, אני מורח מזה.
מה יחיה? אני אחיה, הלב שלי.
אני הבנתי את ה...
למה הלב הוא כאילו יכול להכריע דברים?
הרי כל זה, הרי כאן אתה שאלה שאלה של, את השאלה שיש כאן. הוא מדבר כאן שאני, זה על זה הוא עוד איך כאן הרב שגר. תראה, בוא תקרא את זה. התפיסה התזית...
הוא הולך כאן... אני לא מסכים עם זה, כן.
רק המושם, אני דיברתי, אני לא אמרתי את זה לדעתי כל כך, אני למרות שאני מזדהה עם זה, רק אני פירשתי מה כתוב כאן. רק המושם מאפשר שיפוט המערכת שהעליון מופיע בה בתוך תחתון, המוסר הופך כאן לתנאי ללימוד השם והרמינותי, פרשני. כיוון שהתורה מתגלה בתוך האני, ככל שאני זה גבוה יותר, כך ניתן להגיע להבנה מעמיקה יותר. וזה מושג הברית. שרק יהודי יכול להבין את התורה, כי הלב של היהודי הוא נמצא בתורה. תפיסה אמנטית של הרב קוק, וכולי וכולי. אני לא רואה כאן אפשרות אחרת, אפשר להיות פורמליסט, ולהגיע לעמדה שהתורה היא אובייקטיבית.
זה לא פורמליזם, אתה גם פורמליסט, אני לא מבין. הפורמליסט במובן זה שאתה משתמש בבירוקרטיה לכיוון שאתה מסכים איתו. זה לא, אין פה זעקות פשוטות, זה שום כיוון, כאילו. מי שרוצה להקל, הוא משתמש בפורמליות בשביל להקל. מי שרוצה להקל, הוא משתמש בפורמליות בשביל להחמיא. פורמליזם
זה אותה מידה. למה זה פורמליות?
מה?
אני לא חושב שהנטיות הלב זה לא פורמליות, זה סוג של... זה סוג של משהו שמודד לך בתוכלות. ואתה לא נותן בזה אמון במה שאתה...
כן, אבל לא מספיק לתת אמון בדברים, אתה צריך גם לכתוב תשובה הלכתית בסוף.
אני נכנס לדיון עצמו, זה מה שטוען רב חיים.
כל אחד נכנס לדיון עצמו. אני לא מקבל כאילו את החוסר... חוסר השוויון הזה, כי... זה באמת, אם אפשר לחזור פה לדרשה עצמה של ה... כאילו... הציורים הרוחניים והציורים המוחשיים. זה לא, כאילו, אני לא יודע כמה יש יחס ביניהם, כמה אתה יכול להגיד שהרוחני הוא... המוחשי בעצם נועד בשביל הרוחני, ו... לא, יש להם מקום, לשניהם. בריסק לעומת טלז. למה להגדיר את תורת הנסתר כצדדים פסיכולוגיים? אולי דווקא אפשר לקרוא לזה פורמליזם של בריסק, הוא הנסתר, כאילו, מה, אתה מבין מה אני קראת?
כן, לגמרי.
כאילו, יש פה, היחס בין הדברים, הוא לא, קודם כל הוא לא חייב להיות קבוע, אבל הוא בוודאי לא, הוא בוודאי לא הולך דווקא לטובת מה שאתה קורא, מציאת הלב או דברים כאלה. אני לא מדבר ספציפית על המקרה הזה, אני לא...
אני חושב שיש היגיון ל... שוב, לא שזו חייבת להיות התשובה שאתה מחפש, אבל יש היגיון בהעמדה על המסתר. מבחינת זה שזה ביאור אינפורמטיבי לקיים, כן? מהבחינה הזו שאתה כך מסביר את... בוא נגיד, זה הסבר שמעניק לך אינפורמציה שאתה יכול... שמעבר מבחינתך משמעות מסוימת לחוויות שבהן אתה מתנסה באופן יומיומי.
למה
כן?
למה משמעות?
שוב, כאשר הבירור שלך הוא...
תראה.
השם עשה לנו את הנפש הזו, תיקן אותה עם כל כוחותיה, זה הנסתר, זו המשמעות שמבוטט מאחורי עולם התופעות הפשוט שלי.
אבל אתה מבין שגם המשמעות הזאת, גם המשמעות הזאת, אתה יכול לנסח אותה כבירוקרטיה. השם ברא אותנו, עשה אותנו עם הנפש וכל כוחותיה. תראו נורא נורא, יכול להיות נורא נורא יבש. העניין הוא הגישה. מבחינה זאת אני לא... כל מה שיש פה זה מבנה, מבחינה זאת.
לא,
אז יש לך את הנסתר בפנים, ויש לך את הנגלה בחוץ.
אז מה שאתה עשית...
עכשיו השאלה היא היחס ביניהם.
סבבה, אבל תשים לב למה אתה עשית עכשיו. בעצם רוקנת את השפה מהמשמעות שלה באופן מוחלט.
תראה, אני לא אומר... מתי? אני לא אומר לעשות דווקא כמו מה שעשיתי עכשיו, אבל אני אומר, בוודאי לא לעשות דווקא הפוך גם. כאילו, לומר... בסדר? כאילו, אתה יכול גם להגדיר את בריסק כמשמעות. את משמעות אפילו...
בסדר.
עוד יותר אסתטית, כאילו.
רוקנת אבל את עצם הטענה ממשמעות שלה לחלוטין. אין טענה, אמרת, יש גישה. נכון? אתה מבין מה אני אמר? אז יש
לנו
מחירים?
לא, אבל
יש גם
בשיחה. בוודאי שיש מחירים. אבל כאילו, הגישה הזאת של הרב קוק, כאילו, יראת שמה אני לא יכולה לסתור את התורה, אני ישר קישרתי את זה לעניינים של פוליטיקה, כן? אני לא יודע איפה הוא אומר את זה. כאילו, זה לא פועל ככה. בסוף הדברים באמת פועלים דרך הנורם או דרך ההלכה. כאילו, וגם דבר שאתה מנמק אותו בעניינים של נטיית לב ודברים כאלו, יש לזה השלכות, וזה לא רק השלכות, זה לא שיש פה מקור, אלא זה... יש לזה... אפליקציות שהן כאילו... שהם גם פוליטיות.
מה שעלה כאן בשיחה עכשיו זה ככה בין... אני דיברתי בשפה קיומית של הדרכלי הקיומיות הישאר הלך במידה רבה בצלת לכיוון של השפה, במשחקי השפה, לרובד הטפס מודרני. ולמה השפה, כל הדיון הזה על הקיומיות, מה עדיף על מה ומה הרגשה כזו הרגשה אחרת, הוא לא רלוונטי, כאילו שהכל הדבר פה זה סוג של שפה. ובאותה מידה הפורמליזם יכול להיות רוחניות, ובאותה מידה... הלב יכול להיות רוחניות במה הקיומי, לכל יש מקום באותו אופן, אין מקום ליצור העדפה, כלומר למה אתה שווים, כלומר אין שום מקום ליצור משהו שהוא יותר נכון או פחות נכון. יש כאן שאלה של אוריינטציה, שאלה של אינטרפרטציה, שאלה של שפה וכו' וכו'. אז עשינו כאן שם מעבר של דורות, אני באתי לייצג את בעקבות הרב קוק והרב שגר, שעדיין היה נמצא שם בעולם הקיומי. אני חושב כבר לקח את הרב שגר מאוחר, שזה בעצם המחברת הכחולה, אבל אני חושב את הצלע שלו, שהיא כבר הלכת למקום של משחקי השפה, המפוחים של ויטקינשטיין, ואם זה יצא דיון נורא מעניין, באמת מרתק. ומאוד הצלחת לחשוף כאן בדיוק באיזה מקום הרב קוק שוחר. מה שמפתיע כאן שבאמת הרב שגר, כאן לפחות, באמת כזה דברים בשנות ה-90, באותו הגה. זה לא היה בשנה שהוא עסק בשנות ה-2000, ואמר זה כן ויטקינשטיין. ופוסט-מודרניזם. הוא כאן ממש נמצא, הרוח הזאת שוחרת לו מאוד חזק בדיבורים האלה כאן. ובאמת יכול להיות שהמהדורה החדשה שבתורתו יגיע שצריכה להיכתב, ותנסה להציע את הדיבורים שדיברנו כרגע, כאופציה שהיא לא פחות מלהיבה, ולא פחות... אני חושב, בדרך כלל שבלב שלי,
הרב שמעת הרגע, מאוד יותר מדברים אליי, על האפשרות של המיסטיקה והפורמליזם של דעת מסקאים, לטשטש את התחומים המחדים האלה בין תז, גבריס וכו' וכו', שזה כבר שייך לעולם ישן יותר. יחד עם זה, עד כאן אני מודה לך. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו לגבי המקרה הספציפי שאמרתי, שמה שמפחיד אותי הרבה פעמים זה שדווקא הפתיחות שלנו לממדים האלה, למשחקי השפה, הוא עלול לעקר משהו בלב הפשוט שלו. שאם יש אדם עם מצוקה, אני יכול לבד, מה אתה יכול לומר? תשמע, יש הלכה, לא בחשבון, נקודה, לא בחשבון. וזה לא, מול המצוקה האישית הרגשית, צריך לדבר עליה כדי להציע, באנו לעולם, אם נדבר על עבודת השם, להיות יותר בהזוג כזאת, להחקת לכת, שמבחינת הנכונות, מה נכון ומה לא נכון, להתחשב במצוקה רגשית כזאת או אחרת, מול ביטורים אחרים שרוצים לבנות את התורה באופן שהוא יותר עשיר ויותר מאפשר את הפורמליות, ושאר אלוקים מסותר אומר בכאב ואי הבאת הילד, אולי אני מסותרת כאן אמת יותר גדולה מאשר בהבאת הילד, זה אצלי, נכון, בגרסה האישית שלי הוא לא בא בחשבון. כלומר, באיזשהו מקום יש נקודה מוחלטת שאני לא מוכן לוותר עליה, שאם יש אישה שרוצה ילד, אני אעשה כל מה שאפשר להשתביא ילד. כי באותה מידה גם, אני חושש שלמרות שמחת הצדק או האמת של התורה, אין שום הכרעה מה יותר אמת. האם להקשיב למצוקה של האישה, או לנסות לראות צדדים גם בזה שהיא לא תביא את הילד. אבל מבחינת, אבל כאן זה מתנגש משהו, כמו שאמרתי, שאני לא מוכן לוותר עליו. אני זוכר שמישהו גם האנשים האזינו, שהפנימו מאוד את הגיעה לראש שגר, שם עוד חולה כאן לפני מותו, ואמר לו ככה בפנים, אני הייתי לידו, אמר, מה זה, אתה מתקלף כאן, אתה מתקלף אחר. זה בחור צעיר, זה ממש התחתי לזעם, אדם עובד עסק מותו, ומבקש ליצור שם רחמים מסביבו. ואיתו, זה מבוא כזה שיכול להיות שהמשגה נהנה מזה, יכול להיות שאפילו לברוז חייה אותו. אני לא יודע, אני לא יכולת לזבור אותו, זה היה בשבילי סוג של הופכים. מה שיקר לי זה האנושיות הפשוטה, במהלך הפשוט של האנושיות, ומעמדים אותה נוכח תובנות אינטלקטואליות או משחקי שפה, שזה מתנגש מול רגשות פשוטים. זה יכול להגיע רחוק, למשל גם היחד בזוגיות, היחד פשוט לבני אדם, כי בני אדם לא חיים בתודעות כאלה, אני לא חיים בתודעות יותר פשוטות. אני לא יודע אם מאוד ידברים בשיטות.
אני לא דיברתי עם תובנות אינטלקטואליות.
לא אתה.
לא, אני גם באופן כללי. פועל בהרבה מישורים. כאילו גם מה שאתה אומר פועל במישור של תובנות אינטלקטואליות.
אני לא יודע אם הסברתי את זה מספיק טוב. אני חושב שאם אדם עומד מול מצוקה של מישהו, והוא לא רואה את המצוקה, כי הוא רואה שהוא רואה את האפשרות שהמצוקה היא הברכה כאן, אז אני לא תתמודד איתה כמצוקה שצריך שהוא לתת לה חסדים או לתת לה איזשהו סוג של אלמה. זאת אפשרות, אני אומר, אבל יכול להיות שתביא לי תוצאות יותר מרחיקות לכת. אני לא מוכן לזה פשוט, כי אני לא מעוניין בזה. אני יכול לעשות את התרגולת עם עצמי ולהגיע לתובנה שבו אני אראה שדווקא חוסר אי העיינות שלי במצוקה שאני רואה כאן, היא תהיה צד נכון יותר מכל מיני בחינות, אני לא אלך על זה. כי אני פשוט לא רוצה ללכת את זה. זה כל מה שהערתי, זה לא מתפקח על ה... אבל הערת את עיניי, זה באמת מאוד, אני חושב שצריך לו את השווה היטב כאן, את הרב שגר של תורתו יגיע, המחברת הכחולה, ואין לזה לך את הצבעים, מה המחברת המאוחרת המוקדמת שם? אצל ויקשטיין.
אבל החומה זה... החומה והכחולה, זה
המחומה. אז מה מאוחר יותר?
אני חושב שהכחולה מאוחרת יותר.
הכחולה מאוחרת, זה החומה.
זה מין הקבלה שרירותית כזאת שהיא פעם.
מה זה?
אני אומר שזה הקבלה שרירותית כזאת, היא בין המין הערכים פשוטים ל... למש, כאילו לתורה או לכל דבר אחר, אבל כאילו תמיד נשמע לי דמגוגיה כזה, כאילו משהו חיכוני, כאילו בסוף תכלס אתה תעשה מה, אתה תהיה מחויב למה שכתוב בתורה, כאילו אז אתה יכול לשחק עם זה, כאילו להגיד או שתהיה מחויב, כאילו תהיה מחויב למה שכתוב בתורה, אז או שתבחר ללכת על מה שכתוב בתורה, או שתעשה מה שהלב שלך אומר ותגיד לא יכול להיות שהתורה הייתה אומרת אחרת, כאילו לא יכול להיות שרצון השם כמו שאוכל.
שיר, דעת, תסבר משהו, אני לא יודע, אני רוצה למה שהרב קוק באמת פרס כאן משהו, היה לו משהו שהיר, הוא הולך, הוא שיתף אותנו כאן במשהו. איזה שאלה בין מה הוא שיתף אותנו כאן, מה באמת קרה לו. אני לא יודע לגמרי, אין לי דין לחשבון מלא הזה.
הרב, המשפט הזה הוא דו צדדי.
איזה?
המשפט שהיראת שמיים והתורה לא יכולים לסתור. דו צדדי. זאת אומרת, האמת שאני הבנתי אותו מלכת חילה בכיוון ההפוך. שאם יש דעת תורה שסותרת את היראת שמיים, אז יש טעות ביראת שמיים. זאת אומרת, אני חושב ש...
אני חושב שלא, אני אומר את זה בהשפעת המשפט שאני נמצא בהגדמה למוסר הקודש, שאני אומר בפירוש שלי. אדם עושה דברים מתוך יראת שמיים, אומר שהיא לא מוסרית מתוך יראת שמיים, זה יראת שמיים פסולה. אבל הוא מעביר את המבחן של יראת השמיים בנורמליות של המוסרית. זה הוא אומר כאן בכבוד. בעברית שזה מתקבל גם כאן, שזה אותו דבר.
הבעיה היא שבעולם שלנו, גם העולם יראת שמיים שלנו, הוא לא בעל ריק. הוא גם מושפע. הוא מושפע מעולמות ערכים שונים שגם משפיעים עליהם.
אני מבין, אבל משהו טועי כאן שיש איזו נקודה מוחלטת. הנקודה מוחלטת זה הישות הבסיסית, הנורמליות הבסיסית. עכשיו, גם הדבר הזה, לאור הדברים שאבישי העלה כאן, וזה באמת מאוד נכון בהקשר לשפה החדשה, גם כאן מושג הישות עצמו צריך דיון. מה היא אותה ישות? האם... שאלה מצחיק שרב שגם פתח בהתחלת הפרקים בכלי שמורים. הרצח חלקות במשפחה. בשם הזה אתה יכול למנוע מהדרוזי את הלגיטימית להרוג את אחותו לכבוד המשפחה. בגלל שאתה בא מהאסכולה האירופאית, הליברלית, וזה לא מתאים לך לרצוח. אבל הטענה הזאת היא טענה שהיא נשמעת, כי באמת בהקשר הזה נפתח כאן משהו שאף פעם אי אפשר לפתור אותו, כי הכל יחסי, ואין אמת מוחלטת. אז כאן יש אמת מוחלטת, זה הרגשות שחלתי. הרגש המוסרי הפשוט, כל מיני. אבל אם אתה מאבד לגמרי לכבוד המשפחה, קשוחה, אתה לא יכול להגיע לאכזריות נוראה. זה מה שאמרתי קודם.
אבל גם הרגש הזה הוא לא...
זה אישה שרוצה להיות, מה להגיד לה? תשמעי, אני יוצא לאיזה מילוב של תובנות שאני יכול לראות את זה בכל מיני זוויות. יש לי משהו שבזעקה שהוא מוחלט. אני יכול לעבוד על פי שהוא לא יהיה מוחלט ולהציע פה כל מיני אפשרויות. אני לא רוצה לעשות את העבודה הזאת. אני ארוס את החיים שלי. אני לא מוכן לעשות את זה. אני אהיה הרבה יותר מואר, יותר נאור, יותר לא יודע מה. אבל אני כבר לא יהיה בן אדם, אבל לא יהיה מנש. וזה קו שאני לא מוכן, אני לא מוכן לחצות אותו, כי אני לא מוכן לחצות אותו, אני יודע לחצות אותו. אני לא מוכן לחצות אותו. זה מה שהייתי קודם כמובן בנקודה הזאת.
אני חושב שיש פה איזו בעיית יסוד, שאני לאחרונה מתעסק איתה הרבה. שעצם הוויתור, הפירה ביחס המובנה בין מסמן למסומן, או במשמעות הפנימית של השפה, ו... החלפה שלה באיזשהו מבנה קונבנציונלי חסר תוכן, אני חושב שהוא בעצם לא, ביסודו הוא לא מאפשר ביאור אינפורמטיבי כלשהו של העולם, של החוויה שלי. כל מה שהוא מאפשר הוא דיון במושג אחר של אמת, במושג אחר של בעיה, ובעיניי, שוב, זה המחיר הכבד מכל, שהדיון הופך להיות כאשר אני... ביסוד הדברים, אני לא מסכים לקבל את זה שהאמת שלי היא משחק, כן? זה כל מה שהוויתור הזה יכול להציע לך. ברגע שאתה כופר במשמעות השפה, אין לך שום כלי לדון במה שעל פניו משנה. והוא רק על פניו.
אני חושב שזה הדבר היחיד שמאפשר לדון במשהו. ברגע שאתה מניח כל מיני אמיתות כאלו, אז אין דיון.
אני רואה את זה בדיוק הפוך.
כן,
אני
מבין.
הלא ניסי ויאללה פוקה ויאללה גבוהות ויאללה תשורות ויאללה מלחמות שעשית לבותינו ולמנה זה הלא ניסי ויאללה פוקה ויאללה גבוהות ויאללה תשורות ויאללה מלחמות שעשית לבותינו וימים ההם במזה הלא ניסי ויאללה ועל התשובות ועל המלחמות שעשית במסכן בימים ההם בזמן הזה על הניסים ועל הפוקה ועל הגבורות ועל התשובות ועל המלחמות שעשית במסכן בימים ההם בזמן הזה על הניסים ועל הפוקה ועל הגבורות
ועל התשוב ועל המלחמות שעשית רבותינו
בימים הנפחן הזה
ועל הניסים ועל הפוכה ועל הגבורות ועל התשובות ועל המלחמות שעשית רבותינו בימים הנפחן הזה.
טוב, עם החביב, חלוק השמח, פגש עוד שבועים, עזר השם.